שעה 4:50 בבוקר, לפי השעון הבינלאומי על הגל, 22 מטרים בתדר של 13,740.
ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין יטלסאט 3B וגם הוטברד.
ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebro. תכתבו לדואר האלקטרוני של האתר koldavidiran@gmail.com. הכתובת באינסטגרם parstodayhebro, הכתובת בטלגרם איראן רדיו.
כאן כל איראן מטהרן, אנחנו משדרים את השידור שלנו היום שבת 12 באוקטובר 2024, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו תחת כותרת איראן בשבוע העבר, ונגיש לכם את החדשות ואת הפרשנות של היום. מאחלים לכם האזנה נעימה ורעבה. איראן בשבוע שעבר, איראן במרכז אסיה. אפשר לתאר את השבוע שעבר כשבוע של מרכז אסיה. היה לנו ביקור של הנשיא מסעוד פזשקיאן לטורקמניסטן, היה לנו ביקור של ראש הפרלמנט לטאג'יקיסטן. ביום חמישי בערב 10 באוקטובר יצא הנשיא פזשקיאן לאשקבאד בירת טורקמניסטן לביקור בן יומיים בהזמנת נשיא טורקמניסטן סרדאר ברדי מוחמדוב. הנשיא נשא נאום בוועידה הבינלאומית חיבור בין זמנים וציוויליזציות, הבסיס לשלום ולפיתוח, וגם נפגש בשולי הוועידה עם נשיאי מדינות שונות, כולל נשיאי טורקמניסטן, נשיא רוסיה ואוזבקיסטן. הנשיא חזר לטהרן ביום שישי בערב. יושב ראש המועצה האסלאמית מוחמד באגר קליבאב, שביקר בטאג'יקיסטן, הביע את צביעות רצונו מהביקור במדינה ואמר כי בשלוש השנים האחרונות היקף המסחר בין שתי המדינות גדלו ליותר מפי שניים, מה שאמור לגדול עוד יותר בשל היכולות הגדולות בין איראן וטאג'יקיסטן. וקליבאב התייחס ליישום מסמכי שיתוף הפעולה השונים בין איראן לטאג'יקיסטן, הוסיף כי החתימה על כמעט 100 מסמכי שיתוף פעולה מדיניים, כלכליים, תרבותיים ופרלמנטריים בין טהרן לדושנבה, וביטול הוויזות והקלת חילופים כלכליים, מלמדים על הרצון והנחישות של שתי המדינות להרחיב זה שיתוף הפעולה. גם בדרום של איראן התנהלו התייעצויות חשובות. שר החוץ ביקר בקטר, שר החוץ עבאס עיראקצ'י הדגיש כי לאיראן ולקטר יש דאגות ואינטרסים משותפים, והדגיש כי יש לשני הצדדים רצון להרחיב את שיתוף הפעולה. שר החוץ של איראן עבאס עיראקצ'י אמר לאחר שנפגש ביום חמישי עם ראש ממשלת קטר ושר החוץ הקטרי שייך מוחמד עבדורחמן אל ת'אני בדוחה, כי הוא דן עם שר החוץ הקטרי בנושאים אזוריים, לרבות התפתחויות בשטחים הפלסטינים הכבושים. שגריר איראן באומן וראש ארגון התעופה במדינה הביעו את שביעות רצונם מיחסי הגומלין בין חברות התעופה של שתי המדינות, והדגישו את המשך פיתוח היחסים בתחום התחבורה האווירית הדו-צדדית. בפגישה ביום חמישי בין שגריר הרפובליקה האסלאמית של איראן באומן מוסא פרהנג ונייף אל-עברי, ראש ארגון התעופה של סולטנות אומן, הביאו הצדדים את שביעות רצונם מהאינטראקציות בין חברות התעופה של שתי המדינות. עד כאן איראן בשבוע שעבר. השעה 3:30 כאן כל איראן. החדשות. לפני היציאה לג'נבה נשא יושב ראש המועצה האסלאמית ללבנון ונחת בבירות. לפי סוכנות הידיעות אירנה, ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף נשא היום לג'נבה כדי להשתתף בפגישה הבין פרלמנטרית הבינלאומית. אך לפני שיסה לשוויץ ביקר בבירות כדי לשוחח עם שלטונות לבנון ולהכריז על תמיכתו לתנועת ההתקוממות ונחת בשדה התעופה של בירות. קליבאף יעזוב הערב את בירות לג'נבה לאחר פגישה עם השלטונות בלבנון. יש לציין כי חלק חשוב מפגישותיו ובנאומיו של הדובר בישיבה הבין פרלמנטרית הבינלאומית שתתחיל מחר יהיה הסבר על פשעי הציונים ותמיכה בקבוצות ההתקוממות ויהיה נגד הפשעים הללו כדי להעביר את המסר של העם הלבנוני לעולם. סגן שר החוץ לענייני משפט ובינלאומי אמר כי התקפת המשטר הישראלי על בית החולים השדה של אגודת הסהר האדום של הרפובליקה האסלאמית של איראן בסוריה היא פשע מלחמה. לפי סוכנות הידיעות איסנה, קאזם קריבאבאדי אמר כי המתקפה של המשטר הציוני על בית החולים השדה בין 56 מיטות של אגודת הסהר האדום של איראן בסוריה והצתת מחסן התרופות מהווה יצירת מכשול חמור למתן שירותים הומניטריים ונחשב לפשע מלחמה. ביום חמישי 9 באוקטובר 2024 נשרפו כליל בית החולים הסהר האדום של איראן עם 56 מיטות יחד עם מחסן התרופות שלו בהתקפות ישראליות, וזה הוביל לכך שאי אפשר לספק שירותים הומניטריים. גדודי זדין קסאם, הזרוע הצבאית של תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, הודיעו על השמדת שני טנקים ישראלים מסוג מרכבה ודחפור של הצבא הישראלי. לפי סוכנות הידיעות אירנה, גדודי זדין אל-קסאם הודיעו בהצהרה כי כוחות ההתקוממות השמידו שני טנקים ודחפור צבאי עם רקטות ליאסין 105 באזור אל ג'ניניה, מזרחית לעיר רפיח, דרומית של רצועת עזה. בדצמבר האחרון הפיע העיתון הישראלי ידיעות אחרונות והטיל ספק על הסטטיסטיקה שמסר הצבא הישראלי לגבי הרוגי הצבא במלחמה נגד רצועת עזה, וכתב כי יש הבדל גדול בין מספרים של הצבא ומספרים של בתי חולים בנוגע לנפגעים. לפי העיתון, עד דצמבר האחרון הושפזו בבתי החולים בישראל 4,591 פצועים, אך הצבא הודיע על 1,600 פצועים בלבד. קבוצת ניהון הינדקיו זוכת פרס נובל לשלום לשנת 2024 הודיעה כי מצבם של הילדים ברצועת עזה דומה למצבם של ילדי יפן בתום מלחמת העולם השנייה. קבוצת ניהון היטנקיו שנוסדה ב-1956 על ידי ניצולי הפצצות האטום של הירושימה ונקזקי זכתה בפרס נובל על מאמציהם להשיג עולם נקי מנשק גרעיני ולהראות את הסכנות שבשימוש בנשק זה. לפי אירנה, טומויוקי מינומקי מראשי הארגון נגד הגרעין ניהון הידנקיו, שזכה בפרס נובל לשלום בשנת 2024 על מאמציו למען עולם ללא נשק גרעיני, אמר כי תנאי הילדים בעזה זהים לתנאיהם של הילדים ביפן לפני 80 שנה. בעזה ילדים נשמרים בדם, הוא הוסיף עם דמעות בעיניו, והוסיף כי לא תיארתי לעצמי שזה יקרה לאנושות. ראש ממשלת לבנון נג'יב מיקאטי התייחס למצב הביטחוני במדינתו ואמר כי הפסקת אש הכרחית, ועל צבא לבנון להוכיח את תפקידו בחיזוק הביטחון בגבול הדרום. הוא הוסיף כי אישרנו בפורומים בינלאומיים כי לבנון דבקה בהחלטה 1701 והגשנו בקשה למועצת הביטחון של האום לפרסם החלטה בנוגע להפסקת אש. התקיפה הישראלית נגד יוניפיל זה פשע. שוחחתי טלפונית עם שר החוץ האמריקני, יש מאמץ גדול להפסקת אש. אני קורא לכל האחראים והכוחות הלאומיים לשאת יחד אחריות ההצלה וההגנה של החברה והמדינה שלנו. אחרי הדיווחים כי צבא ישראל תקף מגדל שמירה של יוניפיל בדרום לבנון, וכתוצאה מכך נפצעו שניים מחייליו, כוח שמירת השלום של האום אישר זאת. הכוח הצבאי של יוניפיל מסר, קרסו מספר חומות באחד האתרים שלנו ליד הקו הכחול בלובנה. תחפור ישראלי תקף את סביבת האתר. האירועים האלה מציבים את כוחות השמירה של האום בסכנה חמורה. מדובר בהתפתחות רצינית, ואנו מדגישים כי יש להבטיח את ביטחונם של כוחות האום ורכושם. כל תקיפה של יוניפיל מהווה הפרה חמורה של המשפט ההומניטרי הבינלאומי ושל החלטה 1701. מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש התייחס לדיווחים על תקיפה ישראלית של מגדל שמירה של יוניפיל בדרום לבנון. שהביא לפציעת שני בני אדם לפחות, ואמר כי הוא מגנה את הירי וכי יש להגן על כוחות שמירת השלום. הוא הדגיש כי אסור לנו לאפשר הסלמה של הסכסוך באזור מערב אסיה. זו איום לביטחון העולמי, עלינו לעשות הכל כדי להימנע ממלחמה כוללת בלבנון. אתמול רשת אל-מיאדין הלבנונית פרסמה כי צבא ישראל תקף מרכז של יוניפיל באזור אל-לבונה שבדרום לבנון. שר החוץ של רוסיה סרגי לברוב דרש מישראל להימנע מכל סוג של עוינות כלפי כוחות שמירת השלום בדרום לבנון. זאת אחרי שצבא ישראל תקף עמדות שמירה של כוחות יוניפיל ליד נקורה. לברוב הוסיף כי רוסיה זועמת על כך ששני חיילי יוניפיל נפצעו מירי טנק ישראלי. ונצואלה הכריזה אתמול ביום שישי כי יום שבת יוקדש ליום סולידריות עולמי עם פלסטין ולבנון. במסגרתו יתקיימו פעילויות ועמדות שונות תחת הסיסמה היום העולמי לשלום ונגד טרור ורצח עם בפלסטין ובלבנון. משרד החוץ של ונצואלה הנחה את כל השגרירויות שלה ברחבי העולם לארגן הפגנות ועמדות סולידריות בשיתוף הקהילות המקומיות במטרה להביע תמיכה ברורה בפלסטין ובלבנון. ראש ממשלת ספרד קרא אתמול לקהילה הבינלאומית להפסיק באופן מיידי את ייצוא הנשק לישראל. במסיבת עיתונאים שנערכה באקדמיה המלכותית הספרדית ברומא, לאחר פגישה עם האפיפיור פרנסיסקו בוותיקן, גינה ראש ממשלת ספרד את ההתקפות של ישראל על כוחות יוניפיל של האום בלבנון. על רקע המתרחש באזור מערב אסיה, הקהילה הבינלאומית חייבת להפסיק לייצא נשק לממשלת ישראל, אמר ראש ממשלת ספרד, והוסיף כי הוא ינצל כל הזדמנות כדי להעלות את הנושא הזה על סדר היום הבינלאומי. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות שלנו. מאזינים יקרים, עוד פעם שלום, והנה הפרשנות שלנו מכל איראן מטהרן ביום שבת. אחת התגובות של הממשל והפקידים האמריקנים לתוקפנות ופשעי המשטר הציוני היא שאומרים כי לא ידענו או ידענו במאוחר. אך הוושינגטון פוסט פרסם דיווח והוכיח את ההפך. פרי בייקון ג'וניור, האנליסט של הוושינגטון פוסט, כתב במאמר שלו תחת הכותרת "אל תאמינו לשטויות ולמחלוקות של נתניהו. אמריקה מסכימה איתו במידה רבה." וקבע כי פעולות המשטר הציוני בעזה ובלבנון נעשות כולן באישור ארצות הברית. האנליסט של וושינגטון פוסט כתב כי התקשורת תיארה את המדיניות של ממשל ביידן ברחבי מערב אסיה בשנה האחרונה כמדיניות עם כוונות טובות אך לא יעילות. בהתייחסו לאמירה זו בתקשורת כתב פרי בייקן כי אולי הטענה הנזכר למעלה נכונה, אך בהתחשב בהתפשטות הסכסוכים בשנה האחרונה ובמעורבות הגדה המערבית, איראן, לבנון, סוריה ותימן ובפעולותיה של ישראל, רק ניתן להסיק כי ביידן מסכים עם נתניהו ומדיניותו. המדיניות של נתניהו היא מדיניות שאושרה לידי ארצות הברית. פרי בייקן ג'וניור, אנליסט של הוושינגטון פוסט, כותב במאמרו החוספני כי למרות פרסום אין ספור דיווחים על המחלוקות לכאורה בין ביידן לנתניהו, ממשלת ארצות הברית לא נקטה כל פעולה כדי לשלוט בישראל, כגון התניה לחבילות הנשק שלה כדי לצמצם את הנפגעים האזרחיים. כותב הוושינגטון פוסט, בהתייחס לפשעים הנרחבים של המשטר הציוני בעזה, לרבות הרג חסר הבחנה של אזרחים ומניעת סיוע הומניטרי לעזה וחיסול מכוון של מנהיג חמאס האחראי למסע ומתן להפסקת האש ופיצוץ האימונים והביפרים בלבנון והעלמת עין מהם על ידי ממשלת ארצות הברית, כתב ביידן ויועציו הבכירים תמיד הצימו עין או הכחישו לחלוטין את פעולותיה של ישראל שהיו מושא לביקורת נרחבת מצד הקהילה הבינלאומית, ארגוני זכויות אדם ואפילו פקידים אמריקנים. העיתונאי האמריקאי פרי בייקן ג'וניור מאמין כי אם ארצות הברית תרצה, היא יכולה לאלץ את ישראל להפחית את הסבל שנכפה על הפלסטינים. עם תמיכתה של ארצות הברית והיעדר פעולה רצינית ותמיכה ללא תנאי של ביידן, הישראלים הפכו נועזים יותר. העיתונאי האמריקאי המשיך לכתוב, התשובה לשאלה מדוע ישראל אינה מוגבלת היא פשוטה. לישראל אין הגבלות, כי ארצות הברית לא רוצה את זה. ביידן עצוב על מותם של נשים וילדים פלסטינים, אבל מעשיו מעידים על כך שהממשל שלו בהסכמה מלאה עם נתניהו. עד כאן הפרשנות שלנו. מאזינים יקרים, עוד כמה ידיעות וחדשות עד לסיום המהדורה שלנו היום שבת מכל איראן מטהרן. סגנית מזכ"ל האו"ם לעניינים פוליטיים ובניית שלום, רוזמרי דקלרו, הזהירה כי הסכסוך המתמשך בלבנון, לצד ההפצצות בסוריה והמתקפות הישראליות בשטחים הפלסטינים הכבושים, מעמידים את האזור באזור במצב מסוכן של התדרדרות למלחמה כוללת. בהצהרתה בפני מועצת הביטחון של האו"ם אמרה דקלרו, העובדה שלא הצלחנו לעצור את שפיכות הדמים ואת האלימות היא תבוסה מוסרית. היא קראה לישראל להפסיק את הפצצותיה בלבנון ולסגת מכוחותיה הקרקעיים. דקלרית הדגישה כי על הצדדים לנצל את הפתרונות הדיפלומטיים הקיימים ולא להפעיל את כלי הנשק. תוך הדגשה שיש לשוב להפסקת אש מיידית וליישם את החלטות מועצת הביטחון 1559 ו-1701. עוד היא הוסיפה כי יש להבטיח שלא יותקפו אזרחים או תשתיות אזרחיות, וכי יש להימנע מהתקפות בלתי מידתיות ואקראיות. כמו כן, יש להגן על עובדי הסיוע ההומניטרי, אנשי צוות רפואי, עיתונאים וכוחות האום בלבנון. כאן מאזינים יקרים, תם השידור שלנו. נשתמע במועד כזה מחר. עד אז, להתראות.